פרק 14. פודקאסטים לחוץ לארץ. רוב הפודקאסטרים הישראלים בוחרים לפנות לקהל הישראלי דובר העברית ומסיבות ברורות. זה הקהל הטבעי שלנו. זה שאנחנו מרגישים הכי בנוח לפנות אליו ומבינים את צרכיו בצורה הטובה ביותר. אבל יש לא מעט פודקאסטרים, ואני בכללם, שהמחשבה על הצלחה בינלאומית קוסמת להם, כל אחד מסיבותיו שלו. למשל, יש מי שמקווים לזכות בהצלחה כלכלית משמעותית יותר, שכן מספר המאזינים הפוטנציאלי באנגלית, למשל, גבוה פי אלפי מונים ממספרם של דוברי העברית בכל העולם. יש פודקסטרים שדוברים יותר משפה אחת, ועבורם להפיק פודקאסט בשפה זרה זה לא אתגר משמעותי במיוחד. במקרה שלי, אני מודה, הרצון לפנות לקהל הבינלאומי נבע מסיבה אישית יותר. רציתי להצליח בחול כדי להוכיח לעצמי שההצלחה של עושים היסטוריה בישראל לא הייתה מקרית וחד פעמית. סוג של אתגר אישי, אם תרצו. עוד פסגה שאפשר לכבוש אותה רק בגלל שהיא שם. מבחינה זו, הכישלון היחסי של הניסיון הראשון שלי, פודקאסט באנגלית בשם Curious Minds, שלא ממש הצליח להתרומם, היה שיעור חשוב עבורי שאילץ אותי לבחון מחדש כמה הנחות יסוד, להשחיז כישורים מסוימים ולפתח שיטות עבודה חדשות. את הלקחים שלמדתי מ-Curious Minds יישמתי מאוחר יותר בפודקאסט השני שהפקתי לקהל האמריקני, Malicious Life, ששמחתי זכה להצלחה משמעותית הרבה יותר והפך לאחד הפודקאסטים המואזנים ביותר בעולם בתחום אבטחת המידע. יצירה של פודקאסט לקהל הבינלאומי, אם כן, היא אתגר כפול. לא רק שניצבים בפנינו כל הבעיות והקשיים שפירטתי בספר עד כה עבור פודקאסטים בשפה העברית, מתווספים להם אתגרים חדשים וייחודיים. הבה נזכור את האתגרים האלה וכיצד ניתן להתמודד מולם. תחרות. הדבר שהכי חשוב להבין לפני שמתחילים לפנות לקהל הבינלאומי, הוא שלמרות שמספרם של דוברי האנגלית, או ספרדית, צרפתית ורוב השפות האחרות, גבוה בהרבה ממספרם של דוברי העברית, גם כמות הפודקאסטים שקיימים ופונים לקהלים האלה גבוהה בסדרי גודל ממספר הפודקאסטים בישראל. באנגלית למשל מדובר על 5 מיליון פודקאסטים, נכון לשלהי 2022, ביחס לכמה אלפים לכל היותר בישראל. מכאן שבכמעט כל נושא שנוכל לעלות על הדעת, התחרות על אוזנו של הקהל חריפה וקיצונית הרבה יותר. למשל, אם בישראל יש כיום 3 פודקאסטים על תחבורה, פלוס מינוס, סביר להניח שבארצות הברית ישנם אלפי, אם לא עשרות אלפי, תוכניות שעוסקות בתחום הזה. המשמעות של העבודה הזו היא שסיכויי ההצלחה שלנו בחוץ לארץ אפילו נמוכים יותר מסיכויי ההצלחה בישראל, ומכאן שעלינו להקדיש מחשבה מרובה עוד יותר לשאלות הבסיסיות בהן עסקנו בפרק החלטות ראשוניות. מהי המטרה שלנו? מי הוא קהל היעד של התוכנית? למשל, אם המטרה שלנו היא לעשות לעצמנו שם בחוץ לארץ, צריך להגדיר מראש מהו המדד הנכון להצלחה הזו, ובקרב איזה קהל אנחנו רוצים להצליח. ככלל, כדאי לכוון לנישות צרות ומצומצמות עוד יותר, מאשר היינו בוחרים כנראה עבור פודקאסט ישראלי. אם נמשיך את הדוגמה של פודקאסט על תחבורה, כנראה שעדיף לנו למקד את התוכנית בנישה ספציפית מאוד. למשל, מכוניות מדגם מסוים, כדי להעניק לעצמנו יתרון תחרותי מסוים מול שפע התוכניות שעוסקות גם כן בתחבורה, אבל אולי בנישות אחרות ושונות. מוניטיזציה. כל האתגרים והקשיים שסקרתי בפרק שעסק בשאלה איך עושים כסף מפודקאסטים, שרירים וקיימים גם כשמדובר בפודקאסט שפונה לקהל בינלאומי, ואפילו, אולי תופתעו לשמוע, ביתר סט. נכון, מספרם של המאזינים הפוטנציאליים בחוץ לארץ גבוה יותר מזה של דוברי העברית, כך שנדמה שגם פוטנציאל ההסתכרות מהפודקאסט גבוה בהתאם. אבל כפי שראינו בסעיף הקודם, גם סיכויי ההצלחה שלנו בקרב הקהל הזה נמוכים יותר. ומעבר לכך, כל הקשיים שבעבודה מול מפרסמים ונותני חסות בישראל מוגברים פי כמה וכמה כשמדובר במפרסמים מחוץ לארץ. כאן, בארצנו הקטנטונת, אפשר להתגבר על חלק מהקשיים בעזרת קיצורי דרך, כמו קשרים אישיים או מכרים משותפים שיכולים לעזור לנו לזכות בכמה קמפיינים פרסומיים ראשוניים. אבל סביר להניח שכל קיצורי הדרך האלה לא רלוונטיים בחוץ לארץ, מה גם שלמפרסמים הרבה יותר נוח לעבוד מול פודקסטרים מקומיים בארצותיהם, מאשר עם מגיש שנמצא בצידו השני של העולם. באותו הפרק ציינתי גם שהדרך הנכונה והיעילה ביותר להרוויח מהפודקאסט היא באמצעות מינוף של המיתוג האישי החזק שנוצר בעקבות הצלחה של התוכנית. ובכן, כשמדובר בפודקאסט שפונה לקהלים בארצות אחרות, הרבה יותר קשה למנף את ההצלחה הזו ולתרגם אותה לרווח. למשל, למרות שמלישיוס לייף נחשבת כאמור לאחד הפודקאסטים המוצלחים ביותר בתחומה, אני לא יכול לתרגם את ההצלחה הזו להזמנת הרצאות, למשל, מכיוון שהתשלום על הרצאה שכזו יצטרך להיות גבוה מספיק כדי לחסות את עלויות הנסיעה, ומכאן יקר יותר במידה משמעותית מהתשלום שיבקש מרצה מקומי. מכיוון שכך, לא הייתי מתייחס לפוטנציאל הכלכלי של הצלחה בחול כמניע משכנע להקמת פודקאסט שפונה לקהל בינלאומי, למעט מקרים שבהם השדר בלאו הכי נמצא במדינת היער כדבר שבשגרה, מסוגל למנף את המיתוג האישי לרווח עקיף בצורה קלה יחסית, או במקרים שבהם למוניטין שלנו בקרב קהל היעד יש יתרונות אחרים. מחסומי שפה ותרבות. הסעיף הזה רלוונטי למי שעבורו השפה שבה יוגש הפודקאסט הבינלאומי היא שפה שנייה. לנו, כישראלים דוברי עברית, קשה לפעמים להעריך איזו השפעה תהיה למבטא שלנו, לאוצר המילים המוגבל שלנו ולפער התרבותי בינינו לבין הקהל שלנו על סיכויי ההצלחה של התוכנית. אבל השפעה תהיה גם תהיה. הדרך הקלה ביותר להבין זאת היא לדמיין פודקאסט שמוגש בעברית על ידי הודי. אני בוחר בכוונה בהודית, מכיוון שרובנו רגילים לשמוע עברית במבטא רוסי או ערבי, והם לא נתפסים אצלנו כזרים ומוזרים במיוחד. אבל נדיר לשמוע עברית במבטא הודי, כך שאולי זו חוויה קרובה יותר לחוויה של אמריקני שיאזין לדובר אנגלית במבטא ישראלי. אני חושב שקל להבין שאם המבטא של השדרן ההודי יהיה חריף ומודגש מדי, סביר להניח שנתקשה להאזין לתוכנית לאורך זמן. המאמץ המנטלי שכרוך בניסיון לפענח במרכאות את הדיבור יהיה מתיש ומתסכל מדי, וכנראה שנעדיף להאזין לפודקאסט אחר ונגיש יותר. על אחת כמה וכמה אם המגיש ההודי עושה המון שגיאות תחביריות שאופייניות למי שאינם דוברי עברית כשפת אם. אותו העיקרון תקף גם לפער התרבותי מול הקהל אם הוא ישנו. למשל, בפעמים הראשונות שכתבתי לקהל האמריקני, שכחתי שבארצות הברית מרחקים נמדדים במיילים ואינצ'ים, ושעות ניתנות ב-AM ו-PM במקום בפורמט המקובל בישראל. על הפערים הטכניים האלה הצלחתי להתגבר בקלות יחסית, אבל אז נתקלתי בבעיה גדולה יותר. רבות מהאנלוגיות שאני נעזר בהן כדי להסביר נושאים מדעיים וטכנולוגיים מורכבים למשל, נשענות על רעיונות ומושגים שמוכרים היטב למאזין הישראלי הממוצע, שהרי זו כל מטרתן של אנלוגיות, להציג רעיון חדש באמצעות עולם המושגים הקיים של המאזין. למשל, אם אני ארצה לומר על בעיה כלשהי שהיא מעצבנת ומרגיזה, אולי אני אשווה אותה לבעיית המדוזות בחופי הארץ. אבל מה תהיה האנלוגיה המתאימה עבור קהל אמריקני? מהו הדבר שכמעט כל מאזין אמריקני ממוצע יתפוס כמעצבן ומרגיז, כפי שהמדוזות מרגיזות אותנו? אני לא יודע, ולכן אני מוצא את עצמי מהסס ומתחבט בשאלות האלה הרבה יותר מאשר כשאני פונה לקהל הביתי שלי בישראל. מניסיוני, קשיי השפה והפערים התרבותיים כמעט תמיד מציבים גבול עליון ברור למידת ההצלחה האפשרית שלנו בקרב הקהל בחול, ולמרות שאפשר להגיע רחוק מאוד עם פודקאסט כזה, קשה עד בלתי אפשרי להתחרות מול פודקאסטים מצליחים אחרים שמוגשים על ידי דוברים ברמת שפת אם. ובכל זאת, אפשר גם אפשר להתמודד עם הקשיים האלה, אם אנחנו מודעים אליהם ומתכננים את צעדנו בהתאם. מבטא. הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא לוודא שהמבטא שלנו בשפה הזרה הרלוונטית אינו כבד ומודגש במידה שתקשה על המאזין הממוצע לעקוב אחר הנאמר. אל תתייעצו בעניין הזה עם מישהו שחי בארץ שנים רבות או שניהל שיחות רבות עם ישראלים. ההיכרות הקודמת עם המבטא הישראלי עלולה להשפיע על שיקול דעתו. חפשו את דעתם של מי שאינם באים במגע תדיר עם דוברים ישראלים. אם המבטא שלכם כבד מדי, וכמעט בטוח שהוא כבד מדי, שפרו אותו. לא קל לשפר מבטא, במיוחד בגיל מבוגר, כולנו מכירים עולים ותיקים שלמרות שהם חיים בארץ כבר עשרות שנים, עדיין יש להם מבטא רוסי ברור למשל, אבל כשהחלטתי לשפר את המבטא שלי באנגלית, גיליתי לשמחתי שלא מדובר בגזרה משמיים. אפשר בהחלט לשפר את המבטא, אפילו בגיל מבוגר יחסית. אני הייתי בן 44 כשהתחלתי לעבוד על המבטא שלי באנגלית אמריקנית. 3-4 חודשים של אימון מסודר עם מאמן מבטא יכולים לחולל פלאים. סוד ההצלחה טמון בעובדה שברוב המקרים דוברי עברית משבשים כמה צלילים ספציפיים מאוד כשהם מנסים לדבר באנגלית. למשל, האמריקנים נוטים לבטא את האות T כ-D, כמו לדוגמה במילה diddle. ישראלי יבטא אותה כ-little, אבל האמריקני יאמר little. מאמן טוב יזהה את השגיאות האופייניות האלה במהירות וידריך אתכם כיצד להימנע מהן. למעשה, כפי שציינתי בפרק שעסק בטכניקות קריינות שונות, מבטא זר, אם הוא אינו גס ומודגש מדי, עשוי להוות אפילו יתרון תחרותי מסוים, מעצם העובדה שהוא הופך את הקול שלנו לייחודי ומזוהה בקלות. נתתי מקודם את הדוגמה של ארנולד שוורצנגר, שהמבטא האוסטרי שלו הפך לסימן ההיכר המזוהה ביותר שלו. אבל יש המון דוגמאות נוספות. המבטא הישראלי של גל גדות מעניק לנופח מסתורי כלשהו, וללא ספק תרם להצלחה המטאורית שלה, ונבלים בסרטים אמריקאים כמעט תמיד מדברים במבטא בריטי. אולי מכיוון שלצופה האמריקני הממוצע, מבטא בריטי נתפס כמתוחכם יותר. כאמור, כל זה נכון אך ורק בהנחה שהמבטא לא מספיק כבד כדי להפריע לחוויית ההזנה, אלא רק מוסיף לכולנו סוג של פלפל. עריכה. התמודדות עם פערים תרבותיים היא מאתגרת יותר, מכיוון שבניגוד לשיפור המבטא, אי אפשר להתגבר על פער תרבותי באמצעות קורס מרוכז או תרגול כזה או אחר. אפילו אני, שכל חיי קראתי ספרים באנגלית וצפיתי בסרטים וסדרות אמריקאים, מתקשה לגשר על פערי התרבות המובנים האלה. הפתרון הוא להיעזר בעורך מקומי. מישהו שדובר את השפה ברמת שפת אם ובקיא בתרבות של הקהל אליו אנחנו פונים. למשל, במקרה של Malicious Life, הקפדתי לעבוד כמעט מהרגע הראשון עם כותב ועורך אמריקני, בחור צעיר ומבריק בשם נייט נלסון, שעובר על כל מילה שאני כותב כדי לוודא שאין לי שגיאות תחביריות, שאני לא אומר דברים מעליבים או פוגעניים בטעות, ושהאנלוגיות שאני בוחר אכן הולמות את התרבות האמריקנית. אגב, בעודי כותב את הדברים האלה, הפציע על במת העולם טכנולוגיה חדשה ומהפכנית, מודלי שפה גדולים, כלי בינה מלאכותית כדוגמת ג'מיני וצ'אט-ג'י-פי-טי, שיש להם את הפוטנציאל לייתר את תפקידו של עורך אנושי שכזה. אמנם כלי תוכנה לעריכה אוטומטית של טקסט היו קיימים עוד קודם לכן, אבל הם היו כמעט תמיד מוגבלים לאיתור ותיקון שגיאות תחביריות או שגיאות כתיב, בעוד שכלי הבינה המלאכותית מצוידים. לפחות על הנייר, ביכולות הרבה יותר מתקדמות שיכולות לסייע גם בצמצום הפערים התרבותיים. מכיוון שמדובר בטכנולוגיה חדשה וצעירה מאוד, קשה לי לומר בוודאות שהיא תוכל להחליף את העורך האנושי בעתיד הקרוב, אבל אין ספק שכדאי לעקוב אחריה ולבחון אותה ברצינות.